אז היי, מה קורה? ברוכים הבאים. טוב, ייקח לי קצת זמן להתרגל, אני בטוח שתסלחו לי. קוראים לי אביעד, אביעד ברגר. אני בן 26 מאלקנה, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הגרין רום. אז מה זה הגרין רום? למי שלא יודע, הגרין רום זה החדר שבו כל המשלחות נחות ונמצאות בזמן שהשירי האירוויזיון רצים. נכון?
וההצבעה, כמובן.
וההצבעה. איתי נמצא חבר מאוד מאוד קרוב שלי, וגם בן אדם שבעיניי הוא מומחה הרבה יותר גדול ממני לכל מה שקשור לאירוויזיון, אלעד פניקר. מה נשמע?
שלום אביעד, שלום למאזינים.
איזה כיף שהסכמת לעשות את הפרויקט הזה, זה באמת לא מובן מאליו, זה מאוד מוזר לי, כי כבר, אני אספר שכבר רצינו לעשות משהו כזה כבר לפני שנתיים, אם אתה זוכר.
במאורפל.
היה לנו ממש כאילו, אני ואלעד הכרנו, למדנו תואר בתקשורת באוניברסיטת אריאל, ככה הכרנו, ואיזשהו יום לימודים אחד אמרתי לו, בוא נעשה פודקאסט. והוא אמר לי, בוא נזרום. וזה לא יצא לפועל מהרבה סיבות, שנינו היינו עמוסים, אני בעיקר תכלס, וזה לא יצא לפועל, והיום שנינו עובדים באותה עבודה. לא נראה לי שנגיד כאן במה מפאת
כן.
דברים שלא נחשוף.
עדיף שלא.
אבל ישבנו ביחד בעבודה ואמרתי לו, יאללה, בוא ננסה שוב. והוא זרם. התחלנו לחשוב מה בעצם אנחנו יכולים להגיד. כי כבר יש פודקאסטים על האירוויזיון, על מה קורה עכשיו. אבל אנחנו רוצים לדבר איתכם גם על קצת היסטוריה. קצת לזכור מה היה עד עכשיו. נכון?
כן. במיוחד שאנחנו גם באים מרקעים נורא שנים באירוויזיון. אני נורא מאמין בשנים הראשונות, ואני אומנם יש חובים הרבה יותר עם שנות ותק ממני, אבל אני כבר מהדור הוותיק של האירוויזיון, שהיה, ראה, עשה, זה בטח גם יעלה במהלך הפרקים, ואביעד אתה קצת יותר מהדור החדש, הצעיר.
זהו, אז בעצם האירוויזיון הראשון שתכלס, אני התלבטתי עכשיו עם אלעד, מה היה להגיד שהאירוויזיון הראשון שלי, 2015 או 2016, אבל בואו נגיד שתכלס האירוויזיון, הפעם הראשונה שישבתי מול הספה וראיתי אירוויזיון היה ב-2016. אז כן, אני אפשר להגיד שאני מהדור החדש, אני הרבה יותר גם רואה וגם הרבה יותר מחובר מאלעד לשירים היותר חדשים. תקן אותי אם אני טועה.
לא, אתה די צודק, אני כבר במקום של אוקיי, ראיתי, אני בעיקר מחפש שיפתיעו אותי, שיעניינו אותי.
שזה גם אני, אבל כן אפשר לומר שאנחנו מאוד מאוד שונים, גם טעם וגם מה מפתיע אותי.
ספוילר, אני אוהב בלדות.
לא, אני לא אגיד שאני לא אוהב בלדות, אני לא רוצה להגיד את זה, אנחנו במהלך הפודקאסט מתכוונים כמובן להגיד שירים שאהבנו, גם משירים שתחרות ישנות, גם מתחדשות, אני לא רוצה עדיין להגיד מה אני אוהב, אבל זה לא נכון להגיד שאני לא אוהב בלדות.
לא.
פשוט לא כמוך.
כן, פחות אתה, יותר הווייב הכללי של החובבים הצעירים, הייתי אומר.
שמה זה אומר?
שאנשים פחות אוהבים בלדות בימינו, לדעתי, כי תופעה רחבה ובטח בקרב חובבי אירוויזיון.
נכון.
אנשים מעדיפים את הפופ.
לא, אני יכול להגיד שאני נורא קל לי להתחבר לפופ. רוב המנצחים שלי בטעם האישי שלי מהשנים האחרונות הם שירי פופ, אולי חוץ מ אחד שאני מצליח לחשוב עליו, אבל גם זה, שוב, אנחנו נגיע להכל.
נגיע לזה.
אז בעצם מה שאנחנו הולך לקרות זה דבר כזה. בפרקים הבאים אנחנו הולכים פרק-פרק לדבר על בין 2-4 מדינות, בדרך כלל 3 כל פרק, לדבר על ההיסטוריה שלה, על המיקומים שלה, על הזמרים שייצגו אותה, מה אנחנו חושבים עליה בבחינת טעם אישי, מה אנחנו מצפים ממנה מהעתיד, ו כל פרק, בעזרת השם כמובן, יגיע אורח מאחת או אחת המדינות. רמז, כבר אפשר להגיד שיש הפתעות לפרקים הקרובים.
בהחלט, כן.
אז זה לא דווקא בא לי להתחיל איתך.
כן.
ספר לי קצת, כאילו, על עבר האירוויזיון שלך, איך הגעת לזה, מה היה?
אוקיי, אז אצלי האירוויזיון התחיל בשנת 2008, די בטעות. חיפשתי מה לראות בטלוויזיה, זה היה גמר האירוויזיון, נחתתי על שיר מספר 2 בגמר ב-2008, Even If של אנדי אברהם.
2008 זה היה בבלגרד?
בבלגרד, נכון.
אוקיי.
נחתתי, עכשיו זה שיר שסיים מקום אחרון.
בלגרד למי של, סליחה, בלגרד למי שלא יודע זה סרביה.
נכון. זה שיר שסיים מקום אחרון בגמר, אבל משהו באווירה של הדיסקו הזה ושל הרטרו נורא משך אותי. בגלל זה אגב שיר מספר 1 בגמר שזה רומניה, עד היום מרגיש לי קצת פחות שייך. אז צפיתי בכל השירים, נהניתי, סניתי את התוצאות כהרגלי, ואנחנו נגיע לזה.
אנחנו נדבר הרבה על היחסים של אלעד עם תוצאות האמת.
בהחלט. 2009 כבר הקשבתי להכל לפני. 2010 כבר הייתי עמוק בתוך זה. ילדים גם, אירוויזיון ילדים. זה נושא בפני עצמו שלא ניגע בו יותר מדי, אבל כן ניגע בו טיפה, כי אי אפשר שלא איתי. בכל זאת. וככה הלאה, ונסעתי לתחרויות, ועבדתי בתחרויות, והתנדפתי בתחרויות, ועליתי על הבמה. וחוץ מלהיות חבר משלחת, באמת שעשיתי, והייתי עיתונאי כמובן.
אגב, אחד הזיכרונות הראשונים שלי ממך, ישבנו בשיעור, היה לנו שיעור משותף בתולדות האומנות, בשנה א', למדנו תואר בתקשורת, היינו צריכים לעשות תואר בתולדות האומנות, ובאת עם חולצה, של ה... עם העפיפון של הג'וניור 2019.
נכון.
אני מניח שזה היה אחרי התחרות, כמובן. ואני זוכר שאמרתי, מגניב, יש פה עוד מישהו שאוהב אירוויזיון. עכשיו אני אגיד לך מה, יש איזושהי נטייה כזאת, שאני מבין אותה, לקדלג אירוויזיונים כמשהו שהוא בהכרח רק של הקהילה הגאה. שאין לי בעיה עם זה, כמובן. אבל כשאתה לא חלק משם, אז נורא, אפילו אפשר להגיד מביך לדבר על זה בציבור. ככה אני תופס את זה. וכשמצאנו, קמנו לעצמנו אפילו איזושהי חבורה כזאת מהתואר של, של חובבים, וזה דווקא מגניב בעיניי שאפשר לדבר על זה בעוד פלטפורמות.
אני יכול להגיד שאני פחות הרגשתי מזה, אבל באופן כללי לי פחות אכפת ממה יגידו, בייחוד שהתחום שממנו אני מגיע זה אירוויזיון הילדים, שזה רק ואני מקדם אותו בארץ ומנסה ומדבר עם כל מי שצריך. אז אני פחות ראיתי. הקהילה הגאה אימצה לעצמה את האירוויזיון וחלק משמעותי ממנו, כי אירוויזיון זה מקום למיעוט להשפיע. כל מי שהוא בעצם רואה את עצמו כמיעוט כלשהו. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הקהל הוא גדול, רחב, וגם אם יש אוכלוסיות מסוימות שקצת יותר נוכחות בולט, לא בהכרח שהן מייצגות את הרוב. כי הרוב בהכרח הוא רוב דומם, הוא רוב שקט. כך גם בכל ה...
בכל דבר בעצם.
כן, לגמרי.
בעצם אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה מהבית שלי. זה ממש, אם הייתם יכולים לראות, אנחנו נמצאים פה בחדר שינה שלי ושל אשתי, זה ממש מעניין, וזה כן, זה מגניב כזה לדבר על, על, על אירוויזיון. לא חושב, אני, כאילו, אנחנו עכשיו עושים איזשהו פרק כזה, היכרות, שתכירו קצת את, את הדמויות, מה שנקרא, אבל זה ממש מגניב,
כן.
אני חושב. זה ממש ממש נחמד. אני אספר לכם שאני התחלתי את סגת האירוויזיון שלי ב-2015. אני בטוח שהרבה אנשים, אגב, אני מכיר יחסית לא מעט אנשים ש-2015 הייתה מבחינתם שנה של להכיר את האירוויזיון. כי הרי הרבה אנשים יודעים שבין השנים 2011 ל-2014 לא עלינו לגמר. כל פעם היה לנו שיר אחר, חלק יגידו מוצדק, חלק יגידו לא מוצדק, לא משנה. עובדתית, לא עלינו לגמר יחסית הרבה שנים, וזה גם מגיע אחרי השנה של אריאל סקאט ב-2010, שהיה דיבור עליו שהוא פייבורית לניצחון, וברגע האחרון זה לא קרה.
כן.
תקנו אותי אם אני טועה.
אריאל סקאט בזמנו זכה בכל הפרסים שמחולקים לפני, פרס הפרשנים, פרס הכותבים, פרסי חובבים, היה מוביל בכולם, ובאמת הוא סיים במקום יחסית סבבה בשופטים, מקום 50, אני לא טועה, ואז הקהל בא ונתן לו מקום 19. בגמר.
שבאוברול הוא סיים מקום 14, אם אני לא טועה.
משהו כזה, כן, כן.
ו-2015 זו בעצם הפעם הראשונה שנבחר נציג דרך תוכנית ריאליטי הרי בקשת 12, בכוכב הבא, נדב גט שלנו. זו הייתה הפעם הראשונה שהיה לזה הרבה יותר חשיפה. כי עד עכשיו שירים נבחרו או בקדמים בערוץ הראשון, שזה לא הערוץ הכי נצפה היה בלשון המעטה.
בתקופת רשות השידור בהחלט.
כן, אנחנו כמובן מדברים על הערוץ הראשון הישן, לא על כאן 11. או בעצם, נגיד, כמו במקרה של מי פיינגולד, שנכתב לה הרי שיר. או שהיה לה...
לא בדיוק. אצל מי זה הייתה בחירה פנימית, הוועדה של רשות השידור בחרה אותה, ואז היה לה קדם פרטי. עם שלוש שירים שהאנשים הצביעו. הבעיה שבגלל שהרבה אנשים לא ידעו, אז התוצאות היו הרבה יותר לפי מי עושה את הקמפיין הכי טוב שיצביעו לו.
אוקיי, הנה, זה משהו שנגיד שלא ידעתי. אז בכל מקרה, הרוויזיון לא היה בתודעה. כן זכורה לי איזושהי כתבה כזאת שעשו בגיא פינס על מי פיינגולד, אחרי שהיא לא עלתה לגמר. וזכרו לי ממש משפט שהיא אמרה, טוב, כנראה שכולם שונאים אותנו, ובגלל זה לא הייתי לגמר. וזה משפט שככה... אגב, הוא לא נשאר לי הרבה כאילו, בתודעה, אבל הוא כן נצרב לי מהבחינה הזאת שכאילו... אמרתי את זה, בוא נה, כנראה לא אוהבים אותנו, ואין מה לראות. ואז אחרי שנדב גדג' מצליח, קודם כל כל הפרסומים שהיו תוך כדי העונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, היו המון פרסומים, אנחנו הולכים לאירוויזיון, אנחנו חייבים לעלות לגמר, היה המון פרסומים, פתאום זה הגיע לפלטפורמות הכי מבוקשות.
נכון, כי קשת, כי קשת זה קשת, יש להם מלא 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 כוח, שגם אם אנחנו בתקופת רשות השידור, 2013-2014, היינו פייבוריטים, המעריצים אהבו אותנו, היינו אמורים לעלות לגמר, אבל איכשהו פישלנו בבמה, פישלנו בזוויות צילום, כשקשת הגיע היה איזה רוח חדשה של אוקיי, עכשיו הולכים להעמיד את זה נכון, עכשיו הבמה הולכת להיות יפה, זה כל הרוח.
וכל גולדן בוי היה לו יחץ מטורף בארץ, ואני בטוח שגם באירופה היו המון מסרים, תצביעו לנדב גט, תצביעו לנדב גט, וגם צריך להגיד ביושר שגולדן בוי היה בעיניי לפחות, בטעם האישי שלי שיר טוב, לא סתם הוא הגיע הפעם הראשונה מאז... לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל הפעם הראשונה שהגענו לטופ 10 מאז שיר עם מימון.
בועז מעודה.
זהו, התלבטתי להגיד, בחיי שהתלבטתי להגיד בועז מעודה, אבל איזה מקום הוא סיים?
בועז מעודה סיים מקום תשיעי.
תשיעי, אתם מבינים? אני עד כדי כך חדש. אני לא באמת זוכר את הדברים היותר ישנים. אבל הנה נדב גדג' שמגיע לטופ 10, פעם ראשונה מזה לפחות 7 שנים.
נכון.
היה לזה הייפ. היה לזה המון המון הייפ בארץ, אני זוכר שישבתי על זה עם חברים שלי. אגב, אני בן אדם שומר שבת, והגמר של האירוויזיון היה בשבועות ב-2015, ולא ידענו מה התוצאה. עד למעשה מוצאי שבועות, ואני ממש זוכר שאמרתי, רגע, לאיזה מקום הגענו? ואגב, בדיעבד אני יכול לומר, שלדעתי המיקום שלנו דווקא הוריד לנו, מבחינת סדר הופעה.
יכול מאוד להיות.
אלה דברים שנדבר עליהם יותר ברצינות בהמשך, אבל אפשר לומר שהמיקום של השיר של 2015, אנחנו הופענו, אם אני לא טועה, מקום פעם שלישי. כאילו שיר שמספר 3.
גם לי זכור משהו כזה.
וזה מהשירים הראשונים בדרך כלל פחות זכור. ולדעתי אם היינו במקום יותר מתקדם, היינו יכולים להגיע, לא, אולי לא לנצח כמובן, אני לא חושב שהיינו מגיעים לטופ 3, אבל טופ 5 יכול היה להיות בהחלט אופציה ריאלית בעיניי.
אני חושב שנדב סיים במקום המושלם לא. ללכת מקום אחד למעלה למטה יש מצב בהחלט. אבל המקום שנדב סיים בו הוא המקום הנכון. כי זה גם הייתה שנה שהיא הייתה שנה מלאה בעניין יחסית. מה שהאוסטרים עשו שם בווינה, והשירים שהצטרפו, והקרבות הגדולים שהיו שם בין איטליה, רוסיה, וכמובן
המנצחת של אותו ערב.
לצערי הרב, שוודיה.
אתם תראו עוד הרבה פעמים שאני ואלעד נהיה חלוקים בזהות של המנצח.
כן, אתם תשמעו אותי אומר לצערי הרב. זה יקרה.
אבל אני נגיד, אז כל ההייפ שזה יצר, הוא מאוד מאוד הכניס אותי לזה, ולקראת 2016, כשהיה גם עם הכוכב הבא עם פרוביסטאר, וכשהתחיל עוד פעם לצוץ העניין של הרוביזיות בארץ, אז אשכה כבר התחלתי להיכנס לזה. התחלתי לחפש שירים של מדינות לפני, והתחלתי לשמוע, אני ממש ממש זוכר ששמעתי פעם ראשונה את אוסטרליה 2016, Sound of Silence, והתאהבתי בו עוד לפני התחרות, וזה היה ממש מגניב בעיניי, ואמרתי בואו נשב לראות. וגם האירוויזיון ב-2016 היה בשוודיה, כי כמובן שוודיה ניצחה ב-2015. עכשיו, אני לא יודע אם אלעד יסכים איתי על האמרה הזאת, אבל השוודים יודעים לעשות אירוויזיון, יודעים להריח. אם אולי יש להם, אני כבר רואה, אתם לא רואים את הפרצוף שלו, אם הייתם יכולים לראות את הפרצוף שלו, אני לא יודע אם אתה בהכרח לא מסכים איתי, אבל אני חושב ש-2016 היה תחרות מאוד מאוד מוצלחת מבחינת, גם מבחינת שירים שהיו, באותה שנה מאוד חזקה, וגם מבחינת כל המסביב, כל הבמה והאורחים וכל העבודה, המנחים היו מעולים בעיניי, זו הייתה שנה מאוד 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 מוצלחת. אז כל הכניסה לזה עשתה לי חשק כאילו להישאר, ואני פה עד היום.
זה מעניין. 2016 בעיניי לפחות שנה לא בולטת בכלל. אני אגיד את זה דבר כזה. אני חייב להגיד שאני חושב שאני קצת נחוויתי מ-2013, שזה גם היה אירוח שוודי, ובגלל זה ל-2016 אני מסתכל כזה, אוקיי, הבנתי מה עשיתם, אבל בסך הכל עשיתם לא טוב. זו הגישה שלי. אני חושב שבכל אירוח המדינה מארחת מכניסה כל מיני דברים אחר כך שנשארים איתנו ומלווים אותנו, וכל שוודיה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו, אתה תקבל ממנו מופע מרעיב, גנרי וחסר נשמה. אם אני אקל
לא
את זה ככה.
אני לא מסכים איתך שזה חסר נשמה. אני חושב, כן, יש שם המון, זה מריח מתעשייה.
כן.
אוקיי, אבל מה נגיד, אם אתה משווה נגיד את הגמר של 2016, מול הגמר של 2017. הגמר של 2017 היה בקייב, באוקראינה, אחרי שב-2016 ניצחה זמרת ג'מאלה עם השיר 1944.
נכון.
שאגב, הוא עלה יחסית לאחרונה הרבה לכותרות, כי ישראל, השיר שלה, כידוע, נפסל. והרבה שבו אותו לשיר הזה, 1944, כי הוא מאוד מאוד פוליטי.
כן, אבל אתה מכיר את הדיבורים האוקראינים, תקשיבו, זה לא הסיפור על עכשיו, זה בעצם הסיפור על סבתא שלה שפינו אותה במלחמת העולם השנייה. מקרים, הסיפור, זה מבוסס על סיפור היסטורי, הבעיה בנושא שישראל רוצה, זה כי שזה רוח ועדכני ונכון לעכשיו, אם זה היה שיר על השואה, היו מאשרים אותו בשניות, וכולי וכולי וכולי, טענות שכולנו שמענו לאורך כל החודש האחרון.
אבל אם אני רגע חוזר לשאלה שלי, אם אתה משווה את 2016 מול 2017 הגמרים, שתי מדינות שונות באופי, כמעט 180.
נכון. אני יותר נהנה מ-2017, כי 2017 זה יותר אותנטי. יותר אותנטי לי, גם המופעים, האוקראינים, ואני הרגשתי שהיה שם פחות קריצה לחובבים, לפופ, לתחרות, למעריצים, והיה יותר פשוט, We are Ukraine, אנחנו מציגים את אותנו. אנחנו אוקראינה, תכירו אותנו, תראו מי אנחנו. ואני אהבתי את זה, זה אותנטי בעיניי.
נגיד 2017 זה אחת השנים שאני הכי זוכר לרעה, כי זו הייתה שנה בעיניי מאוד משעממת. גם, שוב, גם מבחינת שירים, זה אחת השנים היחידות שאין לי משם כמעט שירים בפלייליסט שלי. יש, אבל ממש לא הרבה. וגם האירוח בעיניי הפחות טוב, אבל זה כבר עניין של טעם אישי, אני מבין.
לגמרי.
בכל מקרה, אנחנו מתקרבים לסוף של ההקלטה שלנו, של הפרק, הפרק 0 של הגרין רום. כמו שאמרתי, אנחנו כל שבוע הולכים לדבר על כמות מסוימת של מדינות. אתה רוצה לנחש על מה שלוש מדינות הראשונות שנדבר עליהן בפעם הבאה?
זה טריקי, כי מאיפה אנחנו נתחיל, זה יכול להיות מכל אזור, זה יכול להיות מכל אזור מסוים. כי דווקא אחרי ההתחלה הקו יהיה יותר ברור.
אז בעצם ניסיתי לקשר בין, בכל פרק לעשות מדינות שלפחות באיזושהי צורה קשורות אחת לשנייה. אז בעצם שלוש המדינות הראשונות שאנחנו נדבר עליהן הולכות להיות בלגיה, שוויץ והולנד. לא בהכרח בסדר הזה. ואנחנו נשאיר כהפתעה את מי שהולך להתארח אצלנו פעם הבאה. אני מקווה שאולי תראו שלא כולם בהכרח מחרימים אותנו.
בהחלט.
יש לך ציפיות?
אוקיי, בלגיה, הולנד ושוויץ. מעניין. יש הרבה מה להגיד.
יש לך ניחוש אולי למה דווקא יש שלוש המדינות הראשונות?
כי אלה חלק מהמייסדות של התחרות.
יפה. בעצם באירוויזיון הראשון ב-1956 היו רק שבע מדינות. או שמונה. או שבע או שמונה, משהו בסגנון הזה. וכל מדינה עלתה לשיר פעמיים.
נכון.
לכל מדינה היו בין נציג ששר פעמיים לבין שני נציגים שונים. ובעצם המדינות האחרות, למעשה משובצות, מכל מיני סיבות שאני עדיין לא יכול לחשוף בפרקים אחרים, אבל אלה שלוש מדינות שהן ממש מההתחלה, שהן שם מההתחלה. אני חושב שגם הן מדינות נורא נורא מעניינות, כי הן מאוד שונות אחת מהשנייה. הסאונד ההולנדי והסאונד השוויצרי והסאונד הבלגי, אלה שלושה נתיבים מאוד מאוד שונים. אז יהיה מעניין דווקא לשים את כולם בפרק אחד. נדמה לי שזהו, לא?
כן, בגדול כן.
אני מחכה, אני ממש בא לי כבר שנצלול לעומקי התחרות. ואני מקווה שתצטרפו אלינו. תודה אלעד על ההקלטה הזאת. אנחנו ניפגש בפעם הבאה. ותודה, ושיהיה לנו בהצלחה.